מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. בוקר טוב לכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, כאן בכל חי. בוקר טוב, אין כאן פרידמן.
בוקר טוב, איתי גדסי, בוקר טוב למאזינים. מה נשמע, מה שלומך?
ברוך השם מצוין, איך אתה?
חסדי שמיים, ימים נקרא לזה מאתגרים, אבל אוטוטו כבר מריח את ל"ג בעומר כולנו. השנה ל"ג בעומר שונה מכל שנה. שונה מכל שנה, ולא רק מהסיבה שלא נמצאים במירון, אלא שונה בגלל האווירה הכללית. יש מלחמה, יש הרוגים, רק אתמול עוד 3 הרוגים. השם ישמור ויציל, אבל אנחנו משתדלים להיות אופטימיים.
טוב, בוא נודה לצוות שלנו, עורך ראשי קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים.
עם מה רצית להתחיל? עם בית הדין הבינלאומי בהאג או עם הרוגים?
אני רוצה להתחיל, כן. עם אחת
שהייתה פעם, ראיתי שמשהו מאוד,
הייתה פעם שרה בממשלה שקראו לה אילת שקד. לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני כמה ימים היא חזרה לכותרות, כי היא אמרה שהיא ממש טורחת ללכת כל פעם בבתי ניחום אבלים אצל חיילים. היא לא רואה בתים של חיילים חרדים שהיא תלך לבקר שם. אמירה מזעזעת, כאילו, לבוא לרקוד על אדם, כאילו, בצורה כזאת, אתה יודע, וגם להדליק את כל המחאה עכשיו נגד החרדים סביק
יום חול. למחרת מה קרה? מתו חרדים.
5 חיילים חרדים נהרגו יום אחרי, אם אתה זוכר, חללים, נזכיר את השמות, שהיא יוכל לדעת איפה לבקר.
לא צריך להזכיר לה, היא יודעת הכל. ואתמול שמרגו
שלושה. ואתמול עוד 3 חרדים מחטיבת כפיר, מנצח יהודה.
ואנחנו לא נותנים לה יותר מדי קרדיט, תגיד לי, מי היא בכלל? היא כבר לא בכותרות, היא לא כלום. אנחנו נותנים לה כותרות, היא רוצה לחזור מהדלת האחורית דרך שנאת חרדים. זה נהיה כזה, בואו ניתן קצת בראש על החרדים.
ממש ככה.
ונקבל איזה פרס.
אז קודם כל אני קורא לה לחזור בה. עוד לפני ש... אתה יודע מה? בוא נשמע את הדברים רגע, אילת שקד.
אבל 10 שנים זה לא עבד. ואת יודעת, ואמרתי לך, אני הולכת כמעט כל יום לבקר משפחה שכולה, ואני לא הולכת לבתים של חרדים. צריך להבין את זה, אין כמעט בתים של חרדים.
היא לא הולכת לבתים של חרדים, אני אפילו לא רוצה לשמוע אותה, תוריד את זה. אני אומר לך, אנחנו נותנים לה יותר מדי קרדיט, היא כבר, היא עפה מהחיים הפוליטיים, למה אתה חושב היא לא נמצאת? כי זה סוג האנשים שנמצאים חד פעמי. נכון. היום היא קיבלה איזה תפקיד, איזה ג'וב, כי מה לעשות, מי שהיה בכאלה, היה קצת נבחר ציבור.
מסדר את עצמו.
בדיוק. השחיתות חוגגת שם, היא תיתן לנו מוסר, בחייך, אילת שקד.
כמה עוד גופות אנחנו צריכים לתת לך כדי שתחזרי בך?
חבל שאתה רוצה כל כך שהיא תחזור בה, אני לא מבין מה קרה.
אני לא על החוצפה.
מי בכלל? אני אומר, בוא נשים עליה פס אחד ארוך, לא רוצים לך לשמוע אותה, אתה יודע מה? אני לא רוצה לרעיין אותה.
א', ודאי שהיא לא שווה כלום מבחינת, גם לא פוליטית וגם לא זה, אבל לבוא ברגע שהיא באה ועושה אמירה כזאת ברמה הציבורית, בתקשורת, וזה מגיע בטיימינג של עכשיו, בדיוק כמו שעשו אחרים, אני לא אחזור עליהם, כי עכשיו אנחנו מדברים עליה.
זה בושה וחרפה היא שלה.
ודאי שלה, ודאי שלה.
זה המלך הרום, זה היא, זה בדיוק, תראה אותה.
ברור, אבל זה שהיא לא באה ועומדת עכשיו ואומרת, נכון, טעיתי, כשהיא רואה שיום אחרי ועוד שבוע אחרי,
מה ייתן לך אם היא תגיד טעיתי? יגידו לה כפיים כל הכבוד, מה פתאום, אל תגידי טעיתי, ולא רוצים לראות אותך, היא לא קשורה לציבור החרדי, אף פעם לא הייתה קשורה אליו. אגב, השידוך שלה עם בנט, הוא דתי, ואתה זוכרת בהתחלה של השידוך שלה עם בנט, כולם דיברו מה, אישה חילונית, מה לה ולבית היהודי בכלל, מה לה ול...
פוליטיקה.
יפה, אבל מסתבר. פוליטיקה. מסתבר, אבל שלא באמת, כמו עם עכשיו שרוצים, שהביאו את גלנט, אגב, איש צבא ושהביאו אותו, או שרוצים להביא את, איך קוראים לו, את וינטר, תקשיב, לוקחים אנשים, לא בהכרח שהם לא גדלו איתך, או שהיא לא הייתה בשר מבשרה של הציונות הדתית, או גלנט הוא לא באמת ליכודניק. מה הוא אומר שהוא יישאר בליכוד? אני גם לא מאמין לו, אגב, שמעת אותו השבוע?
כן.
הוא אומר שהוא יישאר בליכוד. לא צריך, אין לו את הדעות של
הליכוד. רגע,
בטח שעברתי.
אני בא איתך, אני אזורם איתך.
נו.
אליהו אמסלם ישראל יודקין ואילן כהן, חללים מהלילה.
מתמול בלילה.
ואני שולח את הילד שקד לנחם שם, אם היא רוצה כתובות, ואם היא רוצה כתובות מהשבוע שעבר. חזרתי אליה, כן, לא סיימתי.
היא כל כך מעצבנת שהיא לא שווה את זה.
ודאי שהיא לא שווה, אבל חד משמעית לבוא, אנשים פה נהרגים, בוא, זה הגלנט עם כל הכבוד לגלנט.
נו, נו, נו.
אנשים, ברגע שזה, אז קודם כל נשלח אותה לנחם אבלים, לחזור בה מהדברים, ואחר כך נמשיך.
אני אפילו לא רק אומר לך, מסכם את זה שלא רוצה לתת לה את הבמה. בטח שלא אצלי בתוכניות, אני לא אתן לה, שתגיד באותו מקום את השטויות שלה. תגיד, מה אתה אומר לסרטון החטופים, לפני שנתקדם, כי יש לנו פה
אורח חשוב. התצפיתניות אתה מדבר.
כן, החטופות, סליחה.
מה יש לומר? סרטון קשה. משפיל, יש לו מטרה פוליטית כמובן. ברור שהוא סרטון קשה, כל האירוע, אנחנו עברנו טבח מטורף, ואנשים פה שכחו, אנשים פה מתעסקים בדברים אחרים כנראה. אבל זה מעורר את כולם, מחזיר אותם עוד פעם לעניין, מסביר למה אנחנו ברצועת עזה, למה אנחנו מקיזים דם.
אבל אז כל שלושת הרוצי התבלה והתעמולה, ביבי, הם מראים את הסרטון, ואז, ביבי, אתה השם, מראים את זה, כי אין השם אחר.
ברור.
רואים מחדל לא יואמן בסרט שפורסם אתמול. שלוש שעות, כמעט שלוש שעות, שהמחבלים הארורים האלה, יחד עם התצפיתניות האלה, הם קשורות שם מאחורה, מבוזות ומושפלות, והם עוד באמצע מתפללים, יש להם זמן, לוקחים לתוך מכוניות, תראה, זה לא יאומן, איך הם השתלטו על בסיס צבאי שלם, למשך כל כך הרבה זמן, זה רק מדגיש ומעצים את גודל המחדל.
נכון.
לא ידענו את זה בהתחלה. המחדל הוא צועק לשמיים, תראה מה זה, הם יושבים לך על בסיס שלהם, ויש להם זמן, ומדובר ב, לא יודע, בכמות אדירה של מחבלים.
כמה שעות, כמה שעות טובות.
ואחרי זה הם צועקים ביבי השם, אתה מבין, את זה ביבי השם?
עזוב עכשיו את האשמה, ברור שהסרטון יש לו מטרות פוליטיות, אבל יש מטרות פוליטיות הסרטון, זה ודאי, מה? אין שאלה. עכשיו שאלה מה אנחנו עושים מכאן, אפילו שיש מחאה, ואגב אני לא מבקר אף אחד ממשפחות החטופים, הם צריכים ורוצים,
אני כן, אלה שאלה שמהם נגיד באלימות,
שנייה, הם רוצים ועושים מה שהם יכולים כדי להחזיר את יקיריהם, זה הכל,
עד אלימות, עד אלימות,
ודאי שלא אלימות,
היה שבוע, היה אלימות, היה סתירה שנתן אבא של חטוף,
ראיתי, אנחנו לא מדברים על זה, ודאי, אני מדבר על
זה, אני יוצא חוצץ נגד,
זה ודאי, אין שאלה, אנחנו לא מגבים,
כל הכבוד, בן אדם, אנחנו מזדהים איתו בצער, אבל אתה מפה
לא נותן לו לגיטימציה לעשות,
אני רוצה להגיד איזו הבחנה ששאלת לי, למה אנחנו במצב כזה מבודד היום בעולם לעומת תחילת המלחמה. בהתחלה, כל כך, כל הסרטונים האלה שאתמול הראו רק לנו, ואגב, הראו את זה כדי להציס אותנו, לא להציס אותם, כל העולם רע. הראינו לכל העולם את הזוועה שהיא באמת, אי אפשר אפילו לתאר אותה. ולכן כל העולם היה איתנו. היום, שים לב, מי מדבר על זה? אנחנו שכחנו, אנחנו, הציבור הישראלי, רובו, שכח כבר מה היה. אז פלא שעכשיו מדברים שהם מסכנים, העזתים האלה, החמאסניקים,
מסכים אתך לחלוטין. מסכים איתך.
אז יכול להיות שהבא שלנו היא בכלל בהתדמיתית. אנחנו צריכים יותר הסברה בעולם. אני לא יודע.
גם וגם. יש לנו גם בעיה תדמיתית, ואני חושב שהשילוב הזה של סין, ובעצם כל האגף הזה, ראינו חלק מהעדויות של איראן, גם הייתה מעורבת פה בקמפיינים, והחיבור הזה של רוסיה, סין ואיראן, הוא בהחלט מטה את הקף מבחינה תדמיתית, אתה יודע, כל הרשתות החברתיות שקשורים אליהם.
לגמרי.
ויש עדויות על כך שהם מעורבים בקמפיינים נגד מדינת ישראל.
לפני שנעבור לכתבנו הביטחוני, לפרשננו קובי פינקלר.
עדכון.
תגיד, רגע, תגיד במילה, מה אתה אומר על רנטיסי? לא שמעתי אותך.
ראיסי.
ראיסי, אתה רואה מרוב התרגשות.
שמע, אני לא יודע מי עשה את ה... אם מישהו עשה ואיך זה, כן. אבל בכל אופן, כל מה שקשור, כן, הליקופטר. אבל אין ספק שיש כאן סיאת הדשמיה על התזמון הזה.
נס, נס אדיר.
בדיוק. ואני חושב ש... אני לא יודע כמה זה ישפיע, אבל אין ספק שתדמיתית לקבל כזאת מכה בעיצומה של מלחמה, שהם בעצם ראש החץ נגדנו,
אני חושב שזה מאוד ישפיע, אגב, רק מהסיבה שהם יהיו עסוקים בעצמם. לפחות בתקופה הקרובה יהיו עסוקים, והם חוששים מהפיכה שלטונית שם.
נכון. זה בהחלט התרומה הגדולה של...
קיצור, בין לבין, השם נותן לנו פינוקים, ככה אני רואה את זה.
אתה אומר, אין לנו נחת במקומות כאלה, אין מקומות אחרים. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום.
בוקר אור לכם.
בוקר טוב.
גם איתך אני רוצה עוד פעם לחזור. הילד שקד לא קיבלה הרבה חללים חרדים, אז עכשיו לצערנו, הרב, אנחנו רואים גם אתמול חיילים של חטיבת כפיר, של נצח יהודה.
כן, אירוע בהחלט קשה בבית חנון. קודם כל, בראש ובראשונה, זה מראה שתי נקודות מרכזיות, שישנם לוחמים חרדים שנלחמים, וישנם לוחמים חרדים שגם נופלים. ודבר שלישי, זה שתי הנקודות המרכזיות, ודבר שלישי, שהוא מרכזי גם כן בסיפור שלנו, פחות מאשר שתי הנקודות הללו, כי למות על קידוש השם זה דבר משמעותי ביותר. עצם העובדה שנלחמים ונהרגים, זה מלמד שיש מלחמה. נלחמים. כל הדיבורים מסביב הם לא ברי הסמכה. אם אתמול לוחמים נופלים ונפצעים אתמול גם, לא רק נהרגים גם נפצעים, בבית חנון, בצפון הרצועה, סמוך לסדרות, מתוך כוונה להשמיד עוד, עוד ועוד ועוד רקטות שבהם משגרים ומחבלים רקטות גם לסדרות, גם לאשקלון, זה מלמד שיש שם לחימה. בג'בליה יש לחימה מאוד משמעותית, גם הסיפור שהבאנו כאן בשבוע שעבר עם החילוצם של ארבעת הגופות, זה היה קצה של הדברים. קדמה לכך לחימה מעל פני הקרקע של שלושה ימים במרחב הזה של מחנה הפליטים של ג'בליה. גם הבוקר הזה נלחמות שם שלוש חטיבות, גם שתי חטיבות שריון וחטיבת צנחנים. וזה מוליך אותי לדרום, על רפיח. הבוקר הזה כבר חצינו למעלה ממיליון ומאה אלף, או מעל מיליון וחמישים אלף פליטים פלסטינאים שעברו מרפיח צפונה, לא צפונה לחלק הצפוני של הרצועה,
אלא לחלק הצפוני. כל פעם אני שומע על רפיח, תגיד כמה אנשים גרים שם?
לא, לא של רפיח. בבערות של רפיח היו רבע מיליון בני אדם, אבל רפיח הועברו לשם עוד ועוד ועוד.
כל הפליטים עכשיו עושים עוד ציבור.
היו מיליון 400, זו התשובה לשאלתך. אז פחות או יותר בסדר גודל של מיליון, מיליון 50 שכבר עברו, ולכן צהל מעמיק את פעילותו. למה אני אומר מעמיק? כי כבר הוא הביא לשם אתמול אחר הצהריים חטיבה נוספת, את חטיבת הנחל. גם היא נלחמת שם. בנוסף לכל האוגדה של 162 והיחידות הנוספות, זה מלמד ש
מילה על מירון אני רוצה לפני שאנחנו רוצים להתקדם על מירון. יש באמת הערכות או פחד אמיתי שבלג בעומר יהיו שם טילים? יש לי התראה קונקרטית?
לא קונקרטית, אבל חיזבאללה רואה מה שאני ואתה וכולנו רואים. יש לו את הרחפנים שלו, יש לו את המידעים שלו, אז הוא רואה אם עולות שם שיירות. אף אחד בשלב הזה לא רואה מציאות שבה חיזבאללה יורה רקטה טיל לונטט על אוטובוס של, שעושה דרכו בכביש מירון אקו, מירון צפת או במירון צפסופה. לא רואים תרחיש כזה. אבל בהתקבץ כמות גדולה מאוד של אנשים, ולכן היא נמנעה בהר מירון, אז מקום לסכנה, ולכן יכולים לכוון את זה ליאבא שנמצא שם כמה מאות מטרים מהקבר, מציון הקבר, ולכן לקחו את כל הדברים בחשבון.
סכנה ברורה ומיידית כמו שאומרים, שיהיה בשורות טובות, קובי פינקלר.
אמן, בוקר טוב לכם.
תודה רבה. עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשר דודי אמסלם.
בוקר טוב לכם חברים ולעם ישראל.
שלום ובוקר טוב. הייתי רוצה ברשותך לפתוח אותך דווקא מהסרטון שהופץ אתמול, ורואים את החטופות שלנו המסכנות, איך הם ממש סרטון שגם משפיל, גם מקומם, גם מזעזע, כל הדברים ביחד. שאלתי, האם באמת זה יוצר אצלך, אצל השרים, את הלחץ שמתי משפחות החטופים רוצה שזה ייצור?
אם צפית בכלל, ראיתי שיש דיון.
אני מניח בוא נשמע באמת.
תראה, אני לא ראיתי את הסרטון, אבל זה לא רלוונטי אם ראיתי או לא, בגלל שבסך הכל אנחנו יודעים מה קרה. בוודאי, ליבי ומחשבותיי, יש לי הרבה צער מהסיפור הזה שיש שם יהודים וישראלים שמענים אותם במנהרות בתוך העזר. אין שאלה כזאת, אנחנו צריכים להביא אותם בוודאי, זה מה שאתה אומר הביתה.
לא, אבל השאלה אם הם לא סתם פרסמו את הסרטון הזה. מיד אחריו, כל שלושת ערוצי התבלה, היה ביבי, אתה השם, הייתה פנייה של אחד מהנציגים שהתפזרו באולפנים, וישר, הנה, כל זה ביבי, אתה רואים אותם שעתיים שלוש מסתובבים במחנה הזה צבאי, בסיס צבאי, וביבי השם.
תראה, את
ערוצי התבלה
אני לא סופר, בגלל שבסך הכל התפקיד שלהם כרגע זה לעשות דמורליזציה בעם ישראל ולנסות להפיל את הממשלה, זה מה שמעניין אותם. אבל באופן בסיסי, מה שקרה בשביעי באוקטובר אנחנו יודעים, מכירים גם בנתונים, גם בתמונות, ולכן מדינת ישראל גם נכנסה לצה"ל, נכנס לתוך עזה ונלחם בעזה. על מנת לעקוב את כל שום ושערה בעזה, ובמקביל גם להביא את החטופים.
תגיד, איך זה שדווקא שר הביטחון, שהוא חלק מתנועת הליכוד בכל אופן, הוא זה שהסמן הכי שמאלי, הכי צמוד לגנץ, כל הזמן אומר, במקום שהוא יגיד מה יגידו חבריי בליכוד, הוא אומר מה שיגיד גנץ, לזה אני אסכים, למשל בחוק הגיוס.
אני לא יודע, אתה צריך לנסות לרעיון אותו בעניין.
לא, אותך בתור ליכודניק אמיתי ותיק, אני שואל.
התפיסות עולם בסוף, בכלל, בסוגיה הביטחונית, בוודאי מה עושים בעזה, זה גם שאלה אישית. כל אחד רואה את זה מזווית הפרט. אני לדוגמה, אומר את זה כבר בקבינט מהיום הראשון, אני לא אצביע על שום עסקה שהיא בחלקים. בגלל שאני מאמין שאם אנחנו נתחיל לעשות עסקה בשלביות עם החמאס, אני נניח שחלק מהחטופים לא יגיעו אף פעם, או יגיעו בעוד הרבה מאוד שנים.
אז זהו הכל לא כלום?
לדעתי זה מה שצריך להיות, כן. ולכן אני גם מנמק מדוע ולמה. ישנם אחרים שחושבים אחרת, וזה לגיטימי. אבל לכן זה מה שנקרא מחלוקת לשם מצווה, זה לא... אין לנו מחלוקת במטרה. יש לנו מחלוקת, או לפחות לא מחלוקת.
אז אתה יכול להגיד את אותו מחלוקת גם על חוק הגיוס, ברשותך? אתה גם יכול להגיד אותו דבר.
חוק הגיוס, אני אומר לך מה עמדתי. א', אני אמרתי את זה גם. גנץ הוא לא משגיח הקשרות שלנו. ואנחנו מתכוונים להביא את חוק הגיוס. אני רוצה גם להזכיר, חוק הגיוס היה בקווי היסוד של הממשלה. ומי שלא התאים לו, אז יכל לא להיכנס לממשלה. פשוט מאוד.
נכון, אבל זה לא קרה, אתה יודע, זה היה בקווי היסוד, ואז אמרו לחרדים, בואו תוותרו, נעשה רפורמה, החרדים כרגיל ויתרו, בטח שביקשו, ביקשו מהחרדים, תעזבו את זה כעת, נעשה קודם רפורמה.
לא רק זה, ביקשו מהם כבר עשור, השר דודי אמסלם, פסקת ההתגברות מופיעה בהסכמים הקואליציונים למעלה מ-10 שנים.
אני רוצה לומר לכם, אני הייתי יושב ראש הוועדה לחוק הגיוס בקדנציה הקודמת שהיינו בשלטון. ורצינו להוביל את זה, וכמעט הבנו את זה עד הסוף ועד הקצה, את אחד מהגורמים החרדים עצר את זה, למרות שזה היה בהסכמה כמעט כל...
מי עצר? אולי תספר לו מאזינים.
לא חשוב, זה פחות חשוב כרגע. אבל לכן אני אומר, אנחנו עוסקים בזה דבר מזמן. דבר שני, זה נכנס לקווי היסוד, ואנחנו רוצים לפתור את הנושא הזה, גם אני.
אתה חושב שכרגע אפשר לפתור את זה תחת אש?
ככה אמרו על החרדים כל הזמן, גם בתחילת הממשלה. אמרו, בואו נתמקד ברפורמה. תדע לך שאם, לכאורה, החרדים צריכים להקות על חטא, אם הם היו מתעקשים, אם כינון הממשלה, קודם כל בואו נפתור את חוק גיוס, היינו לכאורה מאחורי זה כבר.
אני מסכים איתך בזה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אף אחד לא יודע לאן התגלגלו הדברים. אנחנו כששמנו... התחלנו עם הנושא של הרפורמה המשפטית. לא אמרנו שמדינת ישראל והיועצים המשפטיים, בתי המשפט, בעצם ייצרו הפיכה במדינת ישראל.
תגיד, הגשת את הבג"ץ לגיוס ערבים. אתה לא באמת, באמת אתה רוצה שהערבים יתגייסו? תגיד.
לא, אני אסביר לך, גם פה אני רוצה להסביר את הרעיון הבסיסי. חוק צה"ל, חוק יסוד צה"ל, הוא לא מבחין בין ערבי, יהודי, צ'רקסי או נוצרי. יש שם פשוט, החוק אומר שכל בחור שבר גיוס, או בחורה, לא חשוב, שמגיעים לגיל 16, הם מקבלים צו גיוס, ואז הוא בא לפוקד, והפוקד ממיין אותו. חלקם, הוא אומר, חבר'ה, אתם מתאימים לצה"ל, חלקם לא, לכו לשירות לאומי. לכן, קודם כל, אני... עכשיו, בחור חרדי דרך אגב מקבל צו גיוס. הוא בא ללשכת הגיוס, מסביר שהוא לומד, מקבל דיחוי כל שנה. הערבי בכלל לא בא. עכשיו, אני שואל את עצמי, מדוע שהוא לא יבוא? קודם כל שיבוא. עכשיו, אם הוא לא מתאים בצהל ויכול להיות שרובם לא, שלח אותם לזה, לשירות לאומי, גם באוכלוסייה במגזר הערבי, שישרת שירות לאומי בתי חולים.
אז אם ככה את כל שאר המשתמטים, למה רק תר, מה עם חצי ממדינת תל אביב? מה עם 50% מתושבי תל אביב שלא מתגייסים?
אני אסביר את ההבדל, המשתמט הוא משתמט, הוא מקבל צו גיוס ומשתמט. הוא בא ואומר, יש לי אסמה, כמו שעושים את זה כל מיני כאלה, שהיום בתקשורת
יש גם סרבני מצפון, יש גם סרבני מצפון, כבודו, אם אתה לא מעודכן, אני אתקן אותך, אני מכיר נתונים.
גם סרבני מצפון, זה כבר שאלה של הצבא, דרך אגב, שאני הייתי חייב, אף אחד כמעט לא השתחרר, לא היה דבר כזה. אבל זה כבר שאלה אחרת, מה שאתה שואל.
לא, אז שיתרמו, לא, אני אומר שיתרמו, לא, מה שאתם רוצים מחרדים? תנו לנו שירות לאומי, שירות אזרחי, לא יודע מה.
זה לא, אני מסכים איתך ב-100%. לכן אני אומר כרגע, אני פניתי לבג"ץ ואמרתי, מדוע האזרח הערבי בגיל 16 לא מקבל צו ראשון בכלל? עכשיו תבוא, תמיין אותו, תחליט מה אתה רוצה. במקום זה מה הוא עושה? אותו בחור, אומר גיל 18, הולך לאוניברסיטה, כן? ובגיל 18 ושלושה חודשים הוא מפגין באוניברסיטה עם דגלי אש"ף, ומה מדינת ישראל עושה עוד? ממנמנת אותו כסטודנט בעוד עשרות אלפי שקלים כל שנה. והיא מלינה בעצם על החרדים.
אבל
אני אמרתי להם, חבר'ה, תקראו לחרדים.
אבל בג"ץ דחה את העתירה שלך, אני חושב, נכון? פעמיים.
קודם כל, בג"ץ דחה את העתירה שלי מסיבה טיפשית ואידיוטית. הרי הם אפילו לא מנסים אפילו להסביר את העניין. הרי מה קרה? הם דחו אותי בגלל שהם טענו שלא מיציתי הליכים. למרות שאני כותב להם שהיה בג"ץ בשנת 97, ופוגלמן, דרך אגב, היה יושב ראש המחלקה לבג"ץ עם הפרקליטות, והוא הגיש תשובה לבג"ץ, שזה נכון, דינם של הערבים כמו דינם של החרדים, והם מתכוונים לטפל בזה, ואז השופטים אמרו, אם הם מטפלים בזה כבר עכשיו, אז באמת התירה היא התייפלה, לא חשוב, זה אנשים שהם משקרים.
לא, אני אגיד לך למה אני שואל. אז אני שואל, אם אתה מגיש עתירה והיא נדחית, לא מצאת תהליכים, והם גם לא מרשים לכנסת לחוקק, כי הם אומרים, החוק הזה לא טוב, אנחנו פוסלים, תביאו משהו שאנחנו רוצים אותו, אז מה אתם בעצם יכולים לעשות?
אני אגיד לך, אני לא מבקש לחוקק חוק. אני מבקש שהצבא והיועצת המשפטית לממשלה יאכפו את החוק הקיים. לא הגיוני שמישהו, שיהודי, מקבל צו גיוס והוא אמור לבוא ללשכת הגיוס ולהתמיין בערבי, אפילו את זה לא עושה. אבל מה, הוא מקבל עדיפות בלימודים, מקבל עדיפות בעבודה, לא משרת בצהל, לא עושה שום שירות לאומי, ועוד מקבל סבסוד כסטודנט, ומלגות מטעם המדינה כסטודנט.
מקבל את כל הזכויות, את כל הזכויות הוא מקבל.
בוודאי, לא, הוא מקבל אקסטרה זכויות. לא תקול, הוא מקבל יותר זכויות מכל יהודי.
תגיד רגע ברשותך עוד ש...
אגב, מה שעשיתי עכשיו, הגשתי בג"ץ נוסף, הם רצו מיצוי הליכי לכאורה, את הבדיחה העלובה הזאת, כאילו עכשיו הגענו לארץ, הרי מה הסיפור של מיצוי הליכים? למה הוא נועד בעצם? נניח שיש אזרח שטוען שהביטוח הלאומי לא שילם לו זכויות מסוימות. אז הוא ישר פונה לבית המשפט, אז בית המשפט אומר לו, תשמע, לך תפנה קודם כל לביטוח הלאומי, יכול להיות שהם ייתנו לך. אנחנו כאילו כאן מיצוי הליכים בסוגיה עקרונית מהותית כזו, כן, כאילו עכשיו באנו לארץ ישראל, אנחנו לא יודעים מה זה ערבים, לא יודעים מה זה צבא. גם כשהייתה עתירה נגד החרדים, אף אחד לא ביקש מיצוי הליכים. זה היה ברור.
אבל בינינו שאתה מגיש בגץ, אתה לא רואה כאילו שאתה מגיש את זה נגד איזה קיר, קיר שעומד מולך? אתה הרי לא מצפה באמת שהם יסכים.
לא, אני אגיד לך, בוודאי שלא, אבל לפעמים אתה שם לצבועים את המראה כל הזמן. בסוף אנחנו עובדים על דעת הקהל, הציבור, הציבור גם שלנו.
אז באותו עניין, לא אתה אומר את מפלגת העבודה, אז אני חייב לדעת, אני חייב לדעת תגובתך על מפלגת.
אז אתה מנסה, רק שנייה, תן לי לסיים, אתה מנסה להראות כמה הצביעות היא עמוקה, כמה שקר הוא עמוק אצל אותם שופטים, אצל אותם אנשים. אלה אנשים לא ישרים, לא הגונים.
לגמרי. תגיד רגע, ברשותך, מפלגת העבודה הייתה המפלגה היחידה שלא הסכימה. 106, ראיתי, 106 חברי כנסת חתמו על המכתב אחרי ההג, על מה שהולך להיות. היחידים, היהודים היחידים שלא רצו זה מפלגת העבודה. איך אתה מסביר את זה? מה, הם פה או שהם אמורים להצביע בעזה?
מפלגת העבודה
היא פסה,
יש שם אנשים עזורים. בלי מחשבה, בלי כמי אתה ראה, שאני שומע את הרב הרפורמי קריב עולה וצורח בכנסת ומסביר למה לא התייעצו איתנו בניסוח המכתב. אז למה? זה בן אדם שהלכה לו הקסדה.
זה באמת מצחיק. טוב, אבל נושא...
רגע, לא, אבל לגופו של עניין.
הוא ואחמד טיבי, לפחות סוגיה אחת, הוא מסכים עם אחמד טיבי, נגד שניהם, נגד מדינת ישראל.
אבל זה לא צועק לשמיים, סי, זה...
אבל לגופו של עניין, מה אתה מגיב? אתה שר בממשלה. הממשלה עכשיו מקבלת, בכירי הממשלה, ראש הממשלה, שר ביטחון, וכנראה אולי שרים נוספים, מקבלים התראה לפני שאולי זה קורה. מצווי מעצר, ובמקביל אנחנו רואים הכרה במדינה פלסטינית, מדינות באיחוד האירופי.
אני אגיד לך באופן בסיסי, אני רואה את זה כאנטישמי מול מדינת ישראל ויהדות העולם. זה אחד. לגבי האופן האופרטיבי, לי, כדודי אמסלם, אם יש צו כזה, אני מקבל אותו באהבה, אני נשאר בארץ ישראל, המדינה יותר חשובה לי, הרי בסוף מה הם מנסים להגיד לך? תפסיק להילחם בחמאס, ותחזור חזרה למציאות הקודמת. ואת זה לא נסכים, גם אם לא ניסע לחול, לא קרה כלום.
לא, זה לא הנסיעה לחול. אני שואל אותך, האם ממשלת ישראל מתמודדת כראוי בכל החזיתות? זה לא רק החזית האופרטיבית, מבצעית, ביטחונית ברצועת עזה.
במה השאלה? בגלל זה כרגע ראש הממשלה וכל שרי הממשלה ושר החוץ מתמודדים בגזרה. הרי זה צבוע, הרי בואו ניתן לך דוגמה. ארדואן הורג הרבה יותר קורדים שמגיע להם באמת מדינה, זה 20 מיליון איש. אף אחד לא מדבר איתו. מה, מישהו הוציא צה, אפילו אתה יודע מה?
ואסד, ואסד, כל המדינות מסביב, כולם זה פושעים.
יש צו, יש מישהו העמיד את הטליין מטהרן, את המשטר בטהרן, הם שוחטים שם אנשים כל בוקר. אבל עכשיו, אבל אנחנו יהודים כיהודים, שבעצם הגויים בעצם מפעילים מולנו תמיד, דרך אגב זה לא מהיום אנטישמיות עצומה, חלקם. וזה בא לידי ביטוי היום, לכן המסקנה שלי היא מאוד פשוטה. אתה רואה את הפסוק, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, זה הרגע. זה עכשיו אתה רואה את התורה הלכה למעשה במוחשי.
למרות שאלה שנותנים לך, למרות שאלה שנותנים לך את הנשק אומרים לך אל תשתמש בו.
אני אומר, אם אתה תתנהג ככה, אתה תראה שאנשים יעריכו אותה. איך אני אומר? שבן אדם שלא שומר על כבודו, אז שלא יצפה שאחרים ישמרו עליו. פה זה לא כבודנו האישי, פה מדובר על קיומה של מדינת ישראל. ואם אנחנו לא נעשה את הכל, כן, באינטרס הישראלי, אז בוודאי שאחרים בעולם המשיכו לעשות לנו כל מיני קשקושים כאלה ואחרים. תראה איך הם מתחנפים לאיראנים. במדינת הטרור מספר אחד בעולם. תראה האום, אני הייתי בשוק. כשהטליין מטהרן נהרג בזה, בהתרסקות של המסוק, באום הם עמדו לרבותו שעה דומיה. דקה דומיה. אני אומר לעצמי, תגיד, אתם התבלבלתם שנייה? אתם מטורפים? לא הבנתי. מחר אסד ימות, גם אתם תעמדו לכבודו איזה דקה דומיה.
אני יכול להגיד לך שהיו אצלנו במדינת ישראל, לצערי הרב, עוד כמה שלא בדיוק בחו, לצערנו הרב.
זה אני מסכים איתך, אבל אני מניח שמי שלא בחר שם להערכתי הוא לא חלק מעם ישראל הבסיסי.
לכאורה. תגיד רגע, לפני סיום, אנחנו בבעיה קצת עם יוקר המחיה.
קצת, שכחו בזה, זה לא קיים.
בעיה קשה, הכל עולה ועולה. אתה יודע, אני כל שבוע נכנס לקניות, וכל שבוע, פחות או יותר, אותו סל יוצא קצת יותר, קצת יותר, קצת יותר.
תראה, לגבי יוקר המחיה, אני חושב שזה עזות מצח וקוצפה כרגע לחברות בעצם, בוודאי, אני מדבר על היבואנים שמעלים את המחיה. צריך להבין, המשק הישראלי, איכשהו הוא בנוי בערך, יש איזה 5 מונופולים שהם שולטים בערך ל-80% ממה שיש לנו במדפים בסופר. ולכן בשעת מלחמה שמדינת ישראל נמצאת, למרות שמחיר ההובלה קצת ירד, עליי מספרו לך, ופה זה הכל בשוליים, אני חושב שאם הם ירוויחו כמה אגורות פחות,
אני ראיתי את מה שתנו איזה דיבידנדים הם חילקו להם לבעלי המניות, זה מקומם.
היות להפך, הם מנצלים את המצב, היות והקשב הממשלתי, הציבורי, הוא למלחמה, לחטופים, למה שקורה לנו בצפון, לכמעט 70-80 אלף איש שלא נמצאים בבתים שלהם, פליטים בארצם, אז הם מנצלים ומעלים את זה, ובאמת יש איזו אידיאה לכאורה קטנה ועוברים לסדר היום. אבל גם בזה נצטרך לטפל בזה עמוק, באמצעות זה, ואני אומר, אני כלכלן 40 שנה עוד מעט, אני אומר לך באופן חד משמעי, צריך לפרק את כל המונופולים, כולל מונופולים בייצור בארץ. לא יכול להיות שמישהו, שתהיה חברה אחת שבעצם היא תשב 20% על המדפים בסופר,
ותחליט מתי מעלה מחירים ומתי לא, וכולם צריכים
לחגע, ואז בעלי הסופר גם כלואים, מה הוא יעשה? מה, הוא לא יזמין מאוסם? הוא לא יזמין...
השר דודי אמסלם, לפני שאנחנו נפרדים, הכנת כבר את ה... אתה ידוע גם כאיזה שף, אני לא יודע, אני תמיד אומר לאיתי, מתי אולי פעם יזמין אותנו, אבל אני אגיד לך מה נעשה, נעשה הפוך. אנחנו מזמינים אותך לאוכל אשכנזי היום יום חמישי, תבוא תאכל צ'ונט עם קישקה, פה בבני
בר. היום יש לנו קבינט ארוך.
באיזה שעה הוא... רגע, באיזה שעה הוא מתחיל? הפוך, שיהיה לך, שאתה יודע, שתבוא על בטן מלאה.
אנחנו היום, יש גם קבינט, ובעזרת השם, אתה יודע, שיהיו ימים טובים בישראל, שהמחיית ריבנו ושבויינו וחטופינו יחזרו לבתים, אז נוכל לבוא ולחזור לשגרה.
אמן, אמן.
השר דודי אמסלם.
תודה רבה לך.
הליכוד, תודה, בוקר טוב, שיהיה שבת שלום.
תודה רבה לכם, שיהיה לנו באמת שבת שלום.
בשורות טובות.
בשורות טובות לעם ישראל.
אמן, אמן, תודה רבה, בשורות טובות.
הפסקת פרסומות ומיד אנחנו
שבים. השר דודי אמסלם, תדע לך.
כן, בחור טוב.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשרת ההתיישבות, אורית סרוק.
בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב. הייתי רוצה ברשותך להתחיל דווקא מהאירועים הקרובים, וזה אנחנו נפנה לג בעומר. והשנה, כמו שגם את יודעת וכולם יודעים, לא נחגוג כמו כל שנה. ולא רק מהסיבה, ברור שאנחנו בימי מלחמה, אלא פשוט טכנית, מדינת ישראל. לא יודע, זה כזה חבל ארץ ענק. שאנחנו הגולים, כולם אומרים העזתים הם גולים לכל מיני מקומות, אנחנו יהודים גולים מביתם, בארצם.
כן, אני חושבת שאולי זה טוב שלא מתאפשר לחגור את חגיגות ל"ג בעומר במירון, ככה נוצר מצב שכל אדם מישראל בכל מקום שהוא נמצא מרגיש עד כמה המצב בגליל חמור. אני אגיד שבאותו מקום שבו נאסרו החגיגות ובצדק, יש תושבים שחיים שם. יש שם יישובים במירון, בבר יוחאי, במקומות נוספים, שגרות שם משפחות, ילדים, יש בתי ספר, ונופלים שם טילים ומגיעים לשם כתב"מים.
את בממשלה, אני מזכיר לך.
יש ערך מסוים... נכון, אני תכף אכפת לזה, אבל אני אומרת קודם כל שאיך מצוים שכולם ירגישו כמה המצב הזה הוא באמת קשה וחמור. עכשיו נכון, ותאי אני בממשלה, אני גם כשרת ההתיישבות מגיעה הרבה ליישובים האלה השבוע שלוש פעמים. הנה, עכשיו אני גם בדרך צפונה. היינו שם גם ביום ראשון.
אז מה זה אומר?
גם ביום שלישי.
מה זה אומר בשורה התחתונה?
המצב הוא כזה.
כן.
רגע, אני אגיד שנייה. יש פה שני היבטים. קודם כל יש את ההיבט הביטחוני. כדי שאוכל להגיד שהגליל הוא חלק ממדינת ישראל, וכדי שנוכל להיות נאמנים לעיקרון הציוני שקיים כבר למעלה מ-120 שנה, שאיפה שעובר קו המחרשה, שם עובר הגבול, העיקרון הזה כרגע הוא פער, כן? שוכן אנחנו הסגנו אותם אחורה.
יש אנשים שכבר לא יחזרו לצפון, את יודעת, הזמן עושה את שלו, אנחנו לא יכולים לדבר בסיסמאות, אנחנו צריכים פתרונות, הציבור רוצה לשמוע.
נכון, נכון. לכן אני משמיע, לכן הילדים
עושים לשידור.
בבקשה. אני אומרת, קודם כל בהיבט הביטחוני, אין שום ספק, ואנחנו נהיה חייבים להכריע את החיזבאללה, אני לא רואה דרך אחרת, אני לא חושבת שיש לנו מה לסמוך על האופציה של הסכם, שום הסכם לא שווה את הנייר שהוא חתום עליו.
אבל מה פירוש להכריע? לכבוש שם שוב רצועת ביטחון? אבל מה הכוונה להכריע? לכבוש שוב רצועת ביטחון? לחזור לדרום לבנון?
להילחם בלבנון באופן שיפסיק את ההשתלטות של החיזבאללה על לבנון.
בצורה צבאית ולא בצורה של הסכם, את מתכוונת.
זה אומרת בצורה ברורה, אבל השאלה צבאית עם כיבוש או צבאית ולחזור?
מה זה כיבוש? מה תעשה שם?
אני מדברת קודם כל על זה שהחיזבאללה כארגון טרור לא ישלוט יותר בלבנון. תראו, היו ימים שהקשרים בין ישראל לבנון היו קשרים מצוינים. הגדר הגבול נקרא הגדר הטובה, אם אתם זוכרים.
באמת, במטולה.
לא כל מי שחי בלבנון הוא נגדנו, אבל כעת לבנון נשלטת על ידי החיזבאללה, שהם גרועים הרבה יותר מהחמאס. ואת המצב הזה מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה, והיא חייבת לשנות אותו. זו משימה ביטחונית שמונחת לפתחנו, ואנחנו חייבים לעמוד בה.
אז מסתבר שאי אפשר כנראה לעשות, אז כנראה אי אפשר לעשות שתי גבולות, צפון ודרום ביחד, כי אחר אנחנו כבר 8 חודשים באותו מקום.
אתם צודקים, אתם צודקים. כנראה שזה לא נכון לעשות את זה ביחד, אבל זה כן נכון לעשות את זה, משום של לסיים את הבעיה בלבנון בזה שעושים שוב הסכם עם החיזבאללה, זה פשוט לא שווה את הנייר שההסכם כתוב עליו, זה לא יספק ביטחון. אני רוצה לומר גם לכם, למאזינים וכולם, שעם כל האסון הנורא שנפל עלינו בשמיני עצרת, זה עדיין קטן לעומת המצב שהיה צפוי שפלישה כזאת התבצע מלבנון על ידי כוחות של החיזבאללה בתנאי השטח שיש בגבול הצפון שלנו, היה יכול להיות חמור הרבה יותר.
אבל המצב חמור גם ככה, אנחנו לא יכולים ליהנות מכזה דבר. המצב שלנו חמור, אי אפשר ליהנות מזה שלא נהיה יותר חמור.
לא מנחם. חס ושלום, הפוך. אני אומרת, אנחנו צריכים לוודא שהיום הזה מוסר. זה תפקידנו כממשלה. אני דרך אגב מטריעה על זה בממשלה הרבה לפני 7 באוקטובר, מהיום שכף רגלי דרכה בממשלה. אני התרעתי על הדברים האלה שוב ושוב ושוב. לא הופתעתי ב7 באוקטובר, לצערי ולדעבוני. הופתעתי זה מכך שזה התחיל בדרום ולא בצפון. האיום הזה הוא איום חמור ביותר. מדינת ישראל כמדינה התעלמה ממנו לאורך שנים רבות, ועכשיו הגיע הזמן לטפל בזה.
תגידי, אתם, אני חייב לשאול, אני רוצה להתקדם, אני שומע מה שאת אומרת, לא, מצוין, לא, אני רוצה להתקדם לעוד נושא, סליחה, ברשותך, את מתקדמת ואת עושה הרבה פעילות, מי אנחנו? אני רק שואל, איך את מסבירה את זה שבסקרים בן גביר שותה את כל המנדטים שלכם למעשה? יכול להיות ש... למה זה לא מעניין אותך? למה זה לא מעניין אותך הפוליטיקאית?
כי מה שמעניין אותי, כשרה בממשלה, וכשרת התיישבות במיוחד, זה מה אני עושה היום, מחר, אתמול, כדי לשנות את המצב. ולא כמה מנדטים נותנים לי, או מחיאות כפיים.
לא, אולי את לא עושה נכון, אבל אולי אתם לא עושים נכון. סליחה ברשותך. הציבור מראה לכם שאולי אתם לא עושים נכון כל כך. מה, מותר לכם להיות קשובים לביקורת?
אני אגיד לך, כשאני התרעתי על הסכנות שיש לנו מעזה ומלבנון ומיהודה ושומרון לפני השביעי באוקטובר, לא קיבלתי על זה מחיאות כפיים, אבל צדקתי. כשאני התרעתי שאסור לסגת מלבנון באופן שבו נסוגנו, ושאסור לעשות את הסכמי אוסלו ואת ההתנתקות, אז לא קיבלתי מחיאות כפיים, ובכל זאת עשיתי את זה. אני עושה מה שנכון לעשות, אני לא שתתף מכמה מחיאות כפיים אני מקבלת על זה, וכמה נקודות אני מקבלת בסקרים, זה לא מעניין. חובתי לעשות את מה שנכון. עכשיו כשרת ההתיישבות,
חובתי
לדאוג לתושבים שפונו מבתיהם, ונמצאים בבתי מלון, בבתי הערכה, ובכלל מפוזרים בכל מיני מקומות בארץ, בתנאים מאוד מאוד לא פשוטים.
אז את אומרת חובתי לדאוג, אבל מה הדאגה? אבל מעבר למילים, מה הדאגה? מה את עושה בשביל זה?
לדאוג זה לא שאני יושבת ואומרת אוי אוי אוי, לדאוג זה לפעול למענם, להשקיע, לתת להם את המענים שהם צריכים, זה מה שאני עושה, לבוא לשמוע אותם, להבין מה הצרכים, ולספק את הצרכים האלה.
ובמקביל, אז סליחה, סליחה שאני נותן קצת ביקורת, אבל אני רואה פה קצת צביעות, כי במקביל, סליחה שאני אומר את זה, אבל אני אומר את האמת צריכה להיאמר, אני רואה שאתם במקביל, יש לכם זמן להילחם בחרדים בחוק הגיוס. אם כל מה שמעניין אתכם זה רק הדברים האלה, אז איך יש לכם זמן לזה, להיות בשיא המובילי המהלך בעד גיוס לכולם וכולי עכשיו. בדיוק עכשיו לצאת נגד חרדים, יכול להיות שזאת הסיבה גם שאת מתעלמת, אבל שבן הוא שותה את כל המנדטים שלכם.
לי של מושג על מה אתה מדבר. אני לא נרחמת באף אחד.
הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', אני רואה את עיתוני המגזר. אל תהיה, את לא יכולה להתעלם מהעובדות.
תסלח לי. לא יכול להגיד לי מה אני עושה כשאני יודעת מה אני עושה. אני כשרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אני אחראית על השירות הלאומי אזרחי.
טוב, אני, את עונה על משהו אחד, אני שאלתי משהו אחר, את במפלגה, את פוליטיקאית, את לא מונית מניעו מקצועי לשרת ההתיישבות, וזה התפקיד שלך, את פוליטיקאית, ואת יכולה להגיד, אני לא רוצה לענות על זה, אבל את מצביעה על עוד הרבה דברים, ובחוק הגיוס, אתם יוצאים חצץ נגד הציבור החרדי, את יכולה להגיד, אני לא יודעת מזה, בסדר? זה גם תשובה.
אני לא יודעת, הרעיון
מתקיים
באופן שאתה אומר לי מה אני
עושה. לא, כי את לא עונה, אז לא עונה למה שאני שואל. אני שואל את זה, ואת עונה לי שאת דואגת בהתיישבות לצפון. בסדר, אני מכבד, אני שואל על עוד דברים. את פוליטיקאית פה.
סליחה. אני לא מכירה רעיונות כאלה. אתה לא תגיד לי מה אני עושה על דברים שאני לא עושה, בכל הכבוד. אני לא נלחמת באף אחד, לא מתיחה באף אחד שום דבר, מה שאני כן עושה. אנחנו פתחנו אצלנו בשירות הלאומי אזרחי מסלולים שמאפשרים לחרדים שמעוניינים לבוא ולתרום, לתרום גם בעולמות של ביטחון וגם בעולמות של חברה, חינוך, בריאות, חירום, בתנאים שלא מאתגרים בכלל את אורח החיים החרדי שלהם. מי שמגיע אלינו לתרום אצלנו בשירות הלאומי אזרחי, לא נתקל בשום בעיה שקשורה לאורך חיים החרדי, ויכול לתת שירות
לדעתך ולתעמך.
בדרך השירות הזה הוא יכול גם מאוחר יותר להתקדם בשוק העבודה, משום שתוך כדי השירות הוא גם מקבל הכשרה לתחום שבו הוא עוסק בשירות. יש אלינו ברוך השם נהירה יפה מאוד שהרבה מהציבור החרדי, אגב לא שוליים של הציבור החרדי, אנשים ממש מהטארדקור של הציבור החרדי שמגיעים אלינו ונותנים שירות מצוין. ומה שאנחנו
טוב, לצערי, האמת
שאנחנו מציעים לפתוח יותר מסלולים כאלה.
אוקיי, העיתוני המגזר שלכם זה גיוס לחרדים, ושמעתי ברוב קשב את תשובתך, מה לעשות? היא לא...
היא מדברת על הפרוצדורה, בשירות הלאומי אזרחי, מה זה קשור?
ובצלאל סמוטריץ' במפלגתם,
זה משהו אחר, זה משהו אחר.
אתם רוצים לדבר עם עצמכם, תדברו עם עצמכם, בשביל מה ילדים אותי על הקו, אם אתם רוצים לספר מה אני עושה, דברים שאני לא עושה.
לצערי, את יודעת מה באמת נראה, אני נסכה לראות
אותך שוב. אל תשתית בשביל דברים שלא אמרתי, ואל תספר לי על דברים שאני עושה שלא עשיתי.
לא, כי את עלית רק על ההתיישבות, ואנחנו רצינו לשאול על עוד שאלות. את יכולה להתנות שהרעיון יהיה רק על... את יכולה להתנות מראש שהרעיון יהיה רק על התיישבות, אז בסדר, אבל זה לא התנת את זה.
לא, אבל למה? דיברתי איתך עכשיו על שירות חום האזרחי, שזה חלק אינטגרלי מהסוגיה של הגיוס. עכשיו, אתה רוצה לשאול אותי מה דעתי בנושא הגיוס, אשמח לומר לך, אבל אתה לא יכול להגיד לי מה דעתי, ולהכתיב לי מה דעתי, דברים שמעולם לא היו דעתי.
סליחה, דיברתי על הציונות הדתית ועל בצלאל סמוטריץ', שאמר את הדברים בפיו ובקולו עשרות פעמים, והוא יושב ראש המפלגה שלך, אז אני מתנצל.
אתה מראיין אותי? אתה יכול לשאול אותי מה דעתי? אני אשמח להגיד.
אוקיי, טוב, לצערי אנחנו חייבים לצאת
פרסומות. נעשה זה בהזדמנות בצורה יותר רחבה,
אני מניח. אני מעריך מאוד את העבודה וכו'.
שרת ההתיישבות, אורית סטרוק, אני מאוד מודה לך.
תודה.
בוקר טוב. הפסקה, מיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו, אנחנו מסיימים...
היה כל כך הרבה אקשן, שלא הספקנו ל...
בשביל זה אנחנו מפרדים מהמאזינים של השעה הראשונה, והם תישארו איתנו גם לשעה השנייה. נודה לצוות שלנו, עורך ראשי קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופר, אני איתי גדסי,
יהיה לא פחות אקשן, בעזרת השם, אתם מוזמנים.
אנחנו עושים עצירה לחדשות פרסומות, ומיד חוזרים לשעה נוספת. Oh.